השבוע אנחנו קוראים את פרשס בחוקויסאי ומסיימים את חומש ויקרא שהיא תורס הכויאני, ואנחנו נעסוק היום בפסוק האחרון בפרשס השבוע, פסוק האחרון של חומש ויקרא, ולקראת סוף השיעור זה יתקשר גם לעניין הדיון. אז הפסוק האחרון בחומש זה: אלה המצוות אשר ציוו השם אס מוישה אל בני ישראל בהר סיני. פסוק דומה מסיים את פרשס מסאי, שהוא חומש במדבר: אלה המצוות והמשפטים אשר ציוו השם ביד מוישה אל בני ישראל בארץ מואב על ירדן יריחו. דרשו חז"ל בשבת קד"א: אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתו. חז"ל למדו על הפסוק הזה שנביא איננו רשאי לחדש דבר מעבר לתורה שנתן הקדוש ברוך הוא לבני ישראל על ידי מוישה רבינו. מכיוון שבמסכת שבת כתוב רק שתי מילים של הפסוק הזה, אין אנחנו יודעים האם הכוונתם לסוף חומש ויקרא או לסוף חומש במדבר. בסוף חומש ויקרא כתוב: אלה המצוות שציוו השם אס מוישה, כאשר בסוף חומש במדבר כתוב: אלה המצוות והמשפטים אשר ציוו השם ביד מוישה. אבל מכיוון שבלשון הגמרא כתוב רק אלה המצוות שאיננו ורשאי לחדש דבר מעתו, הוא לא נדע האם כוונתם לסוף ויקרא או שם לסוף במדבר. כותב המרשו שם במקום שבת קד"א עמוד א', שכוונת חז"ל לפסוק האחרון בחומש במדבר, שהרי חומש דבורים זה רק משנה תורה, חזרה על מצוות שכבר ניתנו לישראל, חזרה על מצוות שכבר מפורשים בארבעת החומשים הראשונים. ולכן מסתבר שחז"ל בסוף חומש במדבר, אחרי שהקדוש ברוך הוא גמר לצוות על תרי"ג מצוות שבתורה, הקדוש ברוך הוא נותן הוראה כללית: מעבר לאלה אין עוד, אלא המצווה שאפילו נביא לא יכול לחדש דבר מעתו. אבל לכאורה פלא הדבר שבתורה אז כהנים ספרו בסוף חומש ויקרא למדנו: אלא מצוות אין נביא רשאי לחדש עוד דבר מעתו. אז למה באמת זה כתוב סוף חומש ויקרא, כאשר הקדוש ברוך הוא עדיין הוא סיים לתת תרי"ג מצוות לישראל? אז המרשו כתב מה שכתב מן הסברה, שמן הסתם המצווה הכללית הזאת או ההוראה הכללית הזאת שאינו ולחדש דבר, מקומו הראוי הטבעי הוא סוף חומש במדבר, לפני שמשה רבנו חוזר על תרי"ג המצוות במשנה תורה, כאשר סיימנו את נתינת המצוות לפרטיהן ודקדוקיהן. הקדוש ברוך הוא אומר שמלבד אלה אין עוד, אבל למה סוף חומש ויקרא? וכל לצורך לא אמה לפי דברי הרמב"ן בהקדמה שלו לחומש במדבר. בדברי הרמב"ן בפירושו לתורה אנחנו מוצאים הקדמות לחומשים, ובהקדמת הרמב"ן לחומש במדבר כותב הרמב"ן: הספר הזה כולוי במצוות שו שנצטווה בהם בעומדום במדבר ובניסים הנעשים להם לספר כל מעשה שם אשר עושה מום להפליא. ואין בספר הזה מצוות נוהגות לדוירס, זולתי קצת מצוות בעניוני הקורבנות שהתחיל בהם בספר הכהנים ולא נשנם ביאורם שם והשלימם בספר הזה. הרי שרמב"ן כותב בתחילת חומש במדבר שבספר הזה יש רק מצוות שהן הוראת שעה ואין בהם הנהגה לדוירס, מלבד מקצת המצוות בתורס הקורבנות שמקורם בחומש ויקרא, אבל לא נשלם ביאורם אלא בספר הזה. ולדברי הרמב"ן אין פלא שדווקא פסוק בסוף חומש ויקרא: אלא מצווה שציוו השם אס ישראל ביד מוישה. מן הפסוק הזה למדנו שאין הנביא רשאי לחדש דבר מיד. אז מה המקור שאין הנביא יכול להוסיף על מצוות התורה? אלה המצוות אם סוף חומש במדבר, כוונת המרשו, אם בסוף חומש ויקרא, כפי שמפורש בספרו. אבל בלאו הכי נצטווינו ב... לא איתו ספר לדבר. יש יסוד של בעל תוסף. מה החידוש? יש עוד, ו- ומה שדרשו חז"ל, אלה המצוות שאין הנובי רשאי בחדש דור. אז בחז"ל לא מצינו בעל תוסף, אלא בשעת קיומן של המצוות, שאסור להוסיף בחלקיהן או במספרן. ובשעת אנחנו עושים חמישה בתים בתפילין, חמישה מינים בלולב, היושן בשמיני בסוכה, לוקה כי אסור להוסיף על שבע ימי החג. אנחנו לא מוצאים בחז"ל שהאיסור של בעל תוסף נאמר שאסור להוסיף מצוות נוספות מעבר לתרי"ג מצוות שנצטווינו בהן. מה שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל, שיש איסור בעל תוסף בעשיית המצוות ובאופן קיומן, שאסור להוסיף בחלקיהם. אבל בדברי הרמב״ם בפרק בייז, הלוכת טס, מהלכס מאמרים, חוטב הרמב״ם להדיה, שכל בייז דין שיקום, ויאמר, הרמב״ם מביא דוגמה באלמה, משל, כל בייז דין שיקום ויאמר, שיש איסור דאורייתא של בוסר בחול ובבשר עוף, עובר על לא יוסיף אונה על הדוב. אבל בייז דין שאומר בוסר בחול ובמותר מן התורה, אבל אנחנו גוזרים ואנחנו מתקנים כדי לאחר כסוד מן עביר, ודאי שהם רשאים לעשות כן. ולכן חז"ל גזרו גזרות רבות ותקנו מצוות רבות ותקנות רבות. אבל אומר שדאורייתא זה איסור של לא יוסיף על הדוב ולא תגרעו ממנו. הרי לדעת הרמב״ם לא תוסף למדנו גם שאסור להוסיף על המצוות, ואם כן מה החידוש יש, מה יתווסף בדרושת חז"ל, אלה המצוות שאין הנובי רשאי לחדש דובו מיד. אני רק מציין שיש מקור שלישי, וזה באיגרת תימן של הרמב״ם. כאשר הרמב״ם כתב את איגרתו הידוע ליושבי ארץ תימן, בין השעה כותב הרמב״ם לפרש את הפסוק, כי המצווה הזו יישא שאינו איכם מצווה עשכם היום, לא יהיה בשמיים היא ולא מעבר לים, לא יהיה נפלסי ממחו ולא רחויקו היא. כותב הרמב״ם פירוש מאוד מחודש, שהקודש ברוך הוא אומר לבני ישראל, התורה שנתתי לכם, המצווה הזו היא שלמה, ואין להוסיף עליה. לא השארתי מצווה כלשהי בשמיים ולא הכבאתי דבר כלשהו מעבר לים. נתתי לכם את כל התורה כולו. ומי שיבוא במשך הדורות ויאמר שיש מצוות נוספות, נביא שקר הוא ואין לשמוע בקולו. כי לא בשמיים ולא מעבר לים זה פירושו של הרמב״ם בפסוקים הללו. אבל בדברי חז"ל אנחנו לא מוצאים אלא המצוות שאין לנו ורשאי לחדש דובר מיאטו. ואני שואל, לשיטת הרמב״ם, שהאיסור של בעל תוסף נאמר גם במצווה, במי שמוסיף על המצוות, ולא רק במי שמוסיף בחלקי המצוות בשעת קיומם, מה החידוש יש במה שדרשו חז"ל? אין המצוות שאין הנביא רשאי לחדש. אפשר לפרש בשני דרכים. ושני הדרכים הם, זה ההפך הגמור מזה. אפשר לומר שהווה ימינה, שחכמים סופרים אסור להם להוסיף, אבל נובי ודאי שהוא רשאי להוסיף, משום שהוא מדבר מפי השם. כשם שהקודש ברוך הוא ציווה על ידי מוישה רבנו תרי"ג מצוות, הקודש ברוך הוא יכול להוסיף על ידי נביא ישראל מצוות נוספות. וכאשר נצטווינו לא להוסיף על המצוות ולא לגרוע מהם, הדברים האלה, הלאה וזה נאמר רק לחכמי ישראל שאינם מדברים מפי השם. אבל הנביאים שהקודש ברוך הוא מנבא על ידם, יש להם רשות להוסיף על המצוות. כמה שמלן, גם נובי איננו רשאי להוסיף. כל התורה כולה ניתנה על ידי מוישה רבינו, ונביאים לא יכולים להוסיף על מצוות התורה, וזה הרבוסה של אלה המצוות, שאין הנובי רשאי לחדש. אפשר לומר הפך הדברים, שאולי אלה המצוות בא לפרש את האיסור של לא תוסיף. של בעל תוסף, שנובי אסור לו להוסיף, משום שהוא מדבר בשם השם. והקודש ברוך הוא אומר, אף אחד לא מוסמך לתת מצווה אלא מוישה רבינו ולא שאר הנביאים. אבל חכמים שאינם מדברים בשם השם, הם נצטוו ושמרתם את משמרתי, אנו נצטווינו לא יתוסף בכל אשר יגידו לכם. חכמים יכולים להוסיף, רק הנביאים לא יכולים להוסיף מפי השם. וזה יהיה שבט הקושייה הגדולה שראשונים דנים בה, פעמיים במסכת ראש השון, מעניין. שתי תויססים במסכת ראשון, אבל לא בשום מקום אחר בשעס. תסבוב עמד בייס וחוף חס עמד בייס, שואלים את תויסס בסך ראשון, איך אנחנו מוסיפו למצוות? תקי איזה מעומד ותקי איזה מיושב, מן התויר הזה יותר ממה שצריך. ומעיד אך אם גרעו ממצווה שויפה, כאשר תקנו ראשון ושחליס בשבס לא תוקים משובר. כך שלו התויסס. התויסס מתרצים בדרך אחד, הרעש בו מתרץ בדרך נוספת. אבל אם נאמר שרק נביאים עשו לו מוסיף לא קושר מידה, אלא היו חכומה ולא נביאים. לכאורה כך מפורש בדברי רש"י במגילת דף י"ד עמוד בייס. כאשר במגילת דף י"ד עמוד בייס למדנו תנא רבונן ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאים נשנבו להם לישוע ולא פחתו ולא הותירו על מה שקוסה בתוארו חוץ ממקרו מגילו. מאי דורשו, מניין היה להם לחדש מקרו מגילו בירושלמי? המאמר הזה מופיע ביתר הריחות ובישלמי כתוב שהצטערו על הדבר וחיפשו עד שהקודש ברוך הוא עיר את עיניהם ומצאו רמז בתוארו למקרו מגילו. אבל בבבלי, במגילי יהודה רדומת בייס כתוב מה דרשו? קל וחיימו. אומם המובס לחיים, אומם האבדס לחירוס, אמרו שירו ביציס מזיים, קל וחיימו ממוות לחיים, כי בימי הומן והחשבל שגזרה הייתה להשמיד להרג וליאבי. קל וחיימו שיש לבני סול לומר שירו, ולכן תקנו מקרו מגילה. כותב רש"י, מה עם נר חנוכה? מה עם נר חנוכה? למה לא שאלו את אותה שאלה על נר חנוכה? כותב רש"י, בזמן נר חנוכה כבר פסקה הנבואה. ואם תוהים נר חנוכה, כבר פוסקו הנביאים. אבל בימי מרדכי היו חגי, זכריה ומלאכי. מה שמעמד דבר רמב"ם. שרק הנביאים אינם יכולים להוסיף, אבל חכמים, לאחר שפוסקו הנביא, הם יכולים להוסיף. אבל הדברים חידוש עצום, שהאיסור הוא דווקא לנביאים. יש היגיון מה בדברים? אולי דווקא משום שהנביאים מדברים בשם השם? והקדוש ברוך הוא זה שאומר, לא. מה שיש לי לתת נתתי על ידי מוישה רבנו, ורק על ידו בלבד. מה שאין כן חכמים, יש בכוחם להוסיף. הזכרתי את דברי רש"י, הוא אמס יורד דרכוי. אין שום ראייה מרש"י. וכמדומני שלא יולצו על דעתו שרש"י בכלל התייחס לעצם השאלה מה הכוח ומה הסמכות היה להם להוסיף את המצווה של נר חנוכה. לא זו השאלה שרש"י בא להשיב עליה. רש"י בא ליישב שאלה מאוד מאוד פשוטה, עובדתית. אמרו חזן ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאים נשנבו לישוע ולא פחתו ולא הותירו אלא מקרו מגילה. הלא הוא סיפון החנוכה. כותב רש"י לא, אלא כבר לא היו נביאים. ממחס נביאים ושבע נביאות לא פחתו ולא הותירו אלא מקרו מגילה בלבד. הוסיפו החנוכה גם כן בזמן בעי שני, אבל כבר פסקה הנבואה. אלא כבר לא היו נביאים. כל השאלה של רש"י זה רק על הצד העובדתי. איך חז"ל אומרים שלא פחתו ולא הותירו אלא מקרו מגילה בלבד, הוסיפה לו גם כן מצווה נר חנוכה. על זה רש"י אומר דברים פשוטים. אלה כבר לא היו נביאים. הנביאים לא פחתו ולא הותירו אלא מקרו מגילה בלבד. ורש"י לא נדרש לשאלה האם רשעים היו להוסיף נר חנוכה או לא, זה לא מסיק את רש"י. הגמרא לא מפלפלת, הגמרא רק שואלת מה דורשו. ורש"י לא מתכוון לשאול על מהות התקנה של נר חנוכה. למה? על מה? באיזה סמכות? לא. רש"י רק שואל על הרושם של הפרייס. לא פחתו ולא הותירו, אלו מקרו מגילה. מה נר חנוכה? כותב רש"י, אלה כבר לא היו דברי הנביאים. ואם כן, בשתי דרכים הסברנו לשיטת הרמב״ם שיש איסור של בעל תוסף גם כאשר אנחנו מוסיפים על מצווה התורה בדרך הוראה וחידוש ולא רק במי שמוסיף בחלק המצווה בשעה שבה לחיים אותם כמו כל הדוגמאות שמצינו בגמור. אז מה החידוש יש בדרוש חז"ל אלה המצוות שנובי לא רשאי לחדש? הלא כבר נצטווינו בעל תוסף. אולי החידוש הוא הווה אמינא שנובי כן רשאי לחדש משום שהוא מדבר בשם השם או שמה לאידך גיסא, רק נובי לא יכול להוסיף משום שהוא מדבר בשם השם השם אחר. אבל מפלפולם של הראשונים במסכת ראש השונה, כפי שציינתי, שבכל זאת שאלו איך החומים יכולים להוסיף ולגרוע במצווה שויפר ובמצוות רבות נוספות, ואף אחד מהם לא תירץ שרק נביאים אסור להם להוסיף וחכמים כן רשאים להוסיף, לא חייר מוכח שלא כדרכנו. אבל אמיתו של דבר, התוסס אין לו כל קשר עם כל הסוגיה שלנו, כי כל התחושה של התוסס זה רק כאשר אנחנו תוקעים בשופר מיושע ומעומד, יש גם בעל תוסף דעשייה, לא בעל תוסף דהוראה. אבל בדברי הרשב"א, לכשנדייק בדבריו, שם במסכת ראש שנת הסבוב מוכח להדיע, שגם לדעס הרשב"א, כמו לדעס הרמב"ם, יש איסור להוסיף גם בדרכי ההוראה, ולא רק בשעת קיום המצווה. אז דברי הרמב"ם, פרק בייז, הלוכת טס מהלכס ממרם, מבוא להדיה, שהאיסור שבעל תוסף חל גם על החכמים שאסור להוסיף במניין המצוות, ולא רק אסור להוסיף בשעה קיום המצווה בחלקיה ופרטיה. מניין לרמב״ם חידוש זה אם אין לו מקור מפורש בתלמוד? פעמיים במשנה תורה נצטווינו באיסור של בעל תוסף, פרשס וסחנה ובפרשס ראי, וזה מעניין, שהרי אילו היינו מצווים במצווה הזו באחד מארבעת החומשים הראשונים, ושוב במשנה תורה לא היה בזה טעם הכלל. זה אופייה של משנה תורה, שיש בחזרה על מצוות רבות שכבר נצטווינו בהם, אבל לא נצטווינו בבעל תוסף בארבעת החומשים הראשונים, ופעמיים במשנה תורה פרשס וסחנה, ושוב בפרשס ראי. בפרשס וסחנה כתוב לושן רבים, לא תוסיפו על הדובר ולא תגרעו ממנו, ובפרשס ראי כתוב בלושן יוחד, לא תוסיפו לו ולא תגרעו ממנו. כותב הגאון בדרס אליהו, שהפסוק הראשון בפרשס וסחנה מדבר על הבית דין, ולכן זה כתוב בלושן רבים. כאשר הציווי השני בפרשס ראי כתוב בלושן יוחיד, ולכן מכאן למדנו שכל אחד ואחד בשעת קיום המצוות, באופן קיומם, אסור להוסיף על המצוות. כך כותב הגאון בדרס אליהו, ויש לתמוה בדבורו שהם נסתרים בדברי הרמב״ם שהוא מורה דשמייצה. כל המקור שיש איסור להוסיף על המצוות, ולא רק להוסיף בקיום המצוות, שיש איסור בעל תוסף בהוראה, כאשר אדם או בייסדן או חכם מורה ומחדש להוסיף על מצווה סטוירה, כמו הדוגמה שהרמב״ם נותן, מי שיאמר שיש איסור דאורייתא בבוסר ובחולה, אבל הוא הרמב״ם ומורה דשמייצא, פרק בייז הלכות עצמא מאמרים, והרמב״ם כאשר הוא מחדש הלכה הזו להדיה, מתבסס על הפסוק שבפרשס ראי, לא תוספו לו ולא תגרעו ממנו. לא כדברי הגר"א שאומר שהפסוק הזה נאמר לכל יחיד ויחיד. כנראה שלדעת הרמב״ם המקור הראשון, פרשס וסחנן, הוא הדין העיקרי, כפי שחז"ל פירשו אותה. הפסוק הנוסף, השני בפרשס ראי, ממנו אנו למדים שיש איסור להוסיף על המצוות גם בדרך הוראה. אבל מכל מקום, הרמב״ם בהלכות מאמרים, כשהוא מחדש שיש איסור בעל תוסף גם בהוראה, ולא רק בשעת קיום המצוות, דווקא מתבסס על הפסוק שבפרשס ראי, שנאמר בלושן יוחד. ואני חושב שמדברי חז"ל, בשתי מקומות לפחות, מוכח להדיה, שכך מסתבר ולא כדברי הגר"א. שערי במנוחה סמך היו מדבייז, נרשו חז"ל, מניין שמצווה סבירה סבורים רובצת על כל אחד ואחד מישראל, וספרתם לכם שתי סבירה לכל אחד ויחד. ובספרי פרשס ראי יש תוספת על מה שאנחנו לומדים במנוחה סמך היו מדבייז. הרי בפרשס ראי כתוב מצווה סביה סבוימה ולושן יוחיד, שבע שבועיס תספוי לכו, מאוכל חרמש בקום. כתוב בספרי, שבע שבועיס תספוי לכו, יוכל בבייסדן, מנעין לכל איכות ויכות, תלמד לא ימוס ואתם לכם שתספוי לכל איכות ויכות. הרי אלא נהדיה מדברי חזל, שכאשר פסוק נאמר בלושן יוחיד, מסתבר שהפסוק הזה רובץ על הבייסדן. על הציבור, ובייסדן הם שליחי הציבור, ולכן כתוב לושן יוחיד. ודווקא מלושן רבה, מספרתם לכם, למדנו שהמצווה רובצת על כל אחד ואחד. ומכאן משמע כדברי הרמב"ם, שדווקא לושן יוחיד לא תוסף ולא תיגרא, נאמר לבייסדן, וכאשר התורה פונה בלושן רבה, עם הכוונה לכל אחד ואחד, כמו דחזין מסביב זרועי בו. וכך למדנו שוב במסכת סוכת דף מם גמל, ולקחתם לכם שתהיה לקיחה לכל לאחוד ויחוד. הרי שלושן רבה מוספרתם לכם משמע לכל אחד ואחד, ולקחתם לכם בדרת מינים במצס עסק משמע לכל אחד ואחד, מסתבר שגם לא תוסיפו עליו ולא תגרעו ממנו, שלמה בלושן רבים, זה לכל אחד ואחד, שאסור לאנשים כשווים לקיים את המצוות ואוסיף בחלקיהן. והמצווה שנאמר בלושן יוחיד נאמר לבייסדין כמפורש בדברי רמב"ם ולא כדברי הגר"א בדרס אליהו. אבל כבר למדונו חז"ל, גברא רבא אומר למילסה, אז לא מחייכים עליו. גם לדברי הגר"א יש מקור בדברי חז"ל בפסיקתא. בפסיקתא בפרשס ואסחנן, על הפסוק שנאמר בלושן רבם לא תוסיפו על הדוב ולא תגרעו ממנו, כגון שעשו ירבעם בן נבט בחודש שבודו מליבוד. הרי שעל הפסוק הזה שנאמר בלושן רבם פרשס חנן, אומרים חז"ל בפסיקתא דרב כהנא, כמו שעשו ירבעם בן נבט שבדה חג וחודש מליבו, וזה מקור לדברי הגר"א בדרס אליהו. אבל הגר"א סותר את עצמו בדרס אליהו גופה בפרשס ניצבים. שם הגר"א מסביר מה בין התוכחה שבתורס כהנים, פרשס השבוע אנחנו קוראים את פרשת התוכחה, לזה שבמשנה תורה. והגאון אומר שהתוכחה בתורס כהנים נאמר בלושן רבים, והיא נאמרה לכל אחד ואחד מישראל. במשנה תורה כתוב בלושן יוחיד, וזה תוכחה שנאמרה לציבור. הרי שהגאון בעצמו אומר שלושן רבים פונה לכל אחד ואחד, ולושן יוחיד פונה לציבור, לא כדבריו בפרשס השבוע, בפרשס בחוקויס. וכמדומני שאפשר שיש בזה מחלוקס אמירו במסכת שבס דף סמכתס עמוד בייס, בסוגיה שיש בה דמיון לנידון דידן בתחום אחר, אבל לפחות דמיון מסוים. בדיני שגוגויס ידענו שלפעמים אדם ששגג במלוך השבס ועשה מלאכות רבות מן הלמתת, לפעמים הוא מביא קורבן אחד על כולם אם זה הלא מאחוד, ולפעמים הוא מביא קורבן על כל אחד ואחד, וגם הוא מחלק. אם שגג השבס ביודוי, הוא לא ידע בכלל על שבס, הוא לא ידע שאסור לעשות מלאכה בשבס, אז השגגה היא שגגה אחת והוא מביא קורבן אחד. אבל אם הוא יודע שבשבס יש איזה מלאכה, הוא רק לא יודע על המלאכה הזו, והמלאכה הזו, אז שגגס מלאכס ביודוי, הוא מביא קורבן חטוס על כל מלאכה ומלאכה. ויש מחלוקס בגמור, מניין ידענו את שתי ההלכות האלה. פסוק אחד אומר ושומרו בני ישראל עשה שבס, עשה שבס בלושן יוחיד, פסוק אחר אומר, אס שבסיסאי תשמרו בלושן רבים. נחלקו אמרו, שם בשבס סמכתס עומד בייס. לחד, אס שבסיסאי זה לחטאת אחד. שומר אס שבס זה מקום מלוכה ומלוכה. ויש מי שאומר, הפך הדברים. לא שינוך אס שבס זה אחד, שבסיסאי זה רבים. אז נחלקו אמרו, מסכת שבס סמכתס עומד בייס, מחלוקת דומה למה שאנחנו רואים בין פירושו של הגאון בדרס אליהו ופירושו של הרמב״ם, והבאנו מקורות וראיות לכאן ולכאן. חל המועד שעובר עלינו לטובו, כבר הזכרתי את השיעור הזה כמה פעמים, אמרתי שיעור קרוב מאוד לבית מדרש דידן כאן במנחה שלמה על 17 דרגות בין דאורייתא לדרבנן, ואחד מן ה-17 עסקתי בשאלה הגדולה, דברי קבלה כדברי תורתם או לא, וזה חלק ברור של הסוגיה שמה אנחנו עוסקים היום. אלה המצוות שאין הנובי לרשאי לקדש, אבל במקומות רבים בש"ס אנחנו מוצאים דברי קבלה. בכל זאת מצוות והלכות שלמדנו מדברי הנובי, כמו את שבס ואויניק שבס, למדנו מהנובי ישעיהו בפרק נ"ח. קניין כסף למדנו מפסוק בספר ירמיהו. כך הלכות רבות אנחנו לומדים בדברי הנביאים והכסובים, ואלה קרויים בפי חז"ל דברי קבלה. אז הבאתי ויכוח מעניין מה זה דברי קבלה. רש"י כותב בבבא קמא בייס ומת בייס שדברי הנביאים והכסובים הם קרויים דברי קבלה. חבס יור, סימן ט', בדרכו וסגנונו המיוחדים, הוא חולק על רש"י. והוא מביא ממסכת סופר פרק י"ח, שם מבואר שדברי הנביאים קרויים דברי קבלה והכסובים קרויים דברי קידוש. והוא מצטט גם את דברי רש"י בחולין קל"ז, שם כותב רש"י מה זה דברי קבלה, משום שהנביאים קיבלו ברוח הקודש, ולכן דברי נביאים קרויים דברי קבלה. ואחר שהוא רוצה לדייק מדברי רש"י שם, שלא כדברי רש"י בבבא קמא בייס ומת בייס, רק דברי נביאים קרויים דברי קבלה אבל לא הכסובים. אבל מכל מקום, אם נובי איננו רשאי לחדש דבר, אז איך למדנו הלכות רבות מדברי הנביאים? נחלקו הרמב״ם והרמב״ן בהקדומה לספר המצווס מה מעמדם ותוקפם של דברי נביאים. הרמב״ם כותב באופן נחרץ וברור בשורש הראשון בספר המצווס, שכל מה שבא לאחר חמיש החום שתוירה, כל מה שלא ניתן על ידי מוישה רבנו, זה מדרבנן בלבד ולא מדאורייתא. דאורייתא זה רק התורה שנמסר לנו מפי השם על ידי מוישה רבנו. כל מה שבא אחר כך מדרבנן. הרמב"ן תמיה אם דברי נביאים הם מדרבנן, איך בכלל הם יכולים לחדש דבר? הלא אין הנביא רשאי לחדש דבר, כך תמיה הרמב"ן. ולכן אומר רמב"ן, כל ההלכות שלמדנו מדברי נביאים צורך לא משם הלוך על מוישה מסיני, מוישה מסור על יהושע ויהושע לנביאים, והנביאים מסרו, אבל כל מה שלמדנו מדברי הנביאים הוא מן התורה, כי אחרת אין הנביא רשאי לחדש דבר. ובהכרח שדברי קבלה הם הלוך על מוישה מסיני, כך כותב הרמב"ן. הוא מוסיף או הלוך על מוישה מסיני או הבנת הנביאים במצוות התורה שניתנו על ידי מוישה רבנו, כי נביא לא רשאי לחדש לו. ולכן נחלקו הרמב"ן והרמב"ם הם דברי קבלה הם דאורייתא כשיטת הרמב"ן, או שמא דרבנן כשיטת הרמב"ם. מה יענה הרמב"ם לטענתו של הרמב"ן? אם זה לא מן התורה, איך אפשר בכלל לקבל דברי נביאים? אני חושב שתשובתו של הרמב״ם פשוטה וברורה, וכפי שהיא מנוסחת ומפורשת בפרק באיזה לוחת אסמלכס מאמרים שציטטנו מקודם, שם כותב הרמב״ם: אם יבוא חוכם מן החכמים ואני מוסיף נובי מן הנביאים ויאמר שבוסר אוף בכל אוף אסורה מן התורה, זה באמת אסור ואין לו סמכות, לא חכמים ולא נביאים. אבל כאשר הנביאים באו וציוו את בני ישראל, הם לא אמרו שזה מן התורה. מה שהקדוש ברוך הוא ציווה על ידי מוישה רבנו הוא מן התורה, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה לידינו איננו מן התורה. ולכן אין בזה איסור של אין הנביא רשאי לחדש דבר. נביא לא רשאי לחדש דבר ונאמר לבני ישראל שזה מן התורה, כמו תורה ציוו לנו מוישה מראש. זה האיסור. וכדין החכמים כך דין הנביאים. ולכן היא הנויסנס, הפך דברי הרמב"ן. כשנובי יבוא ויאמר זה דאורייתא, אין לו סמכות, ועל זה נאמר אין הנביא רשאי לחדש דבר, כשם שחכמים שלאחוריהם לא יכולים לחדש דבר. אבל כאשר הנובי אומר גם זה רצון השם, אף על פי שזה לא תורת מוישה, יש לו סמכות, ואלה הם דברי הקבלה. הרמב"ן סבור הפך הדברים. כאשר הנביא מתבסס על הלוך על מוישה מסיני, זה גילוי מילס, לזה יש לו סמכות. לחדש מדילי אין לו סמכות, ועל זה נאמר, אין המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר, כך כמדומני צריך לפרש את מה שנחלקו הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם בשורש הראשון בספר המצוות, והרמב״ן מגיב על דברי הרמב״ם דווקא בשורש השני, כך נראה לאחר בעוונות דברי הרמב״ם והרמב״ם. והפרי בגודם בפסיכה הכוללת שלו לשולחנו, חלק הראשון סימן י"ט, מחדש בסגנון קצת שונה מדברי הרמב״ם. כי הרמב״ן מחלק בין הדברים שנאמרו על ידי הנביאים בלשון ציווי, אלה חייבים להיות הלוך על מוישה מסיני או ביורי המצוות, כי אחרת נביא לא יכול לחדש, למצוות אחרות והוראות ודרכי הנהגה שאנחנו לומדים מדברי התוכחה שבפי הנביאים עם סיפורי דברים שנאמרו בספר הנביאים. אלה אינם מנתר, כי על אלה אין לשאול, אין הנביא רשאי לחדש. הנביא לא בא לחדש, הנביא אומר דברי תוכחה, הנביא עשה מה שעשה ונהגו בדרך שנהגו ואנחנו למדים מדרכם. על זה אין שאלה של אין הנביא רשאי לחדש, ולכן אלה אין להם תוקף של דיורייס. והפרימה גודם בסגנונו מחלק בדרך צד שונה, והפרימה גודם אומר, כאשר הנביא אומר כה דיבר השם, כמו בפרק נון חס בישעיהו, כאשר הוא מצווה על וכיבד אותו וקורוס על השעה וסוינג, זה מנתר, שהרי הנביא מדבר בשם השם. אבל יש מקומות רבים שהנביא ציווה והוכיח ולא אמר כה יאמר השם, וכיהי גם לדברי הנביאים כמו דברי סופרים והם דרבנן ולא מנתר. אז עסקנו היום בכלל הגדול שחידשו חז"ל פעם אחת בש"ס, שבס ק"ד עמוד א', אלה מצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר. בתחילת השיעור עסקנו מנין למדו חז"ל הלכה זו, מאיזו משתי המקראות שיש דמיון רב ביניהם, סוף חומש ויקרא וסוף חומש דבורים, ואחר כך עסקנו ביחס שבין אלה המצוות ללאו של לא יתוסף ומעניין לעניין באוי סוי הוא עניין. אנחנו בעיצומם של ימי הספירה, וחסידים נוהגים לומר תפילות לפני ספירה סוויימר ולאחריה, ולפני ספירה סוויימר לא אומרים לשם ייחוד הנה ימיכן המזמן לקיים מצווה עשה של ספירה סוויימר כמו שקוסף בתורה. ו אני זוכר שמורי ורבי, הרבי מקלויזנבורג זכר צדיק לברכה, חיפשתי את זה היום בדברי יצא ולא מצאתי, אני לא יודע איפה זה כתוב, אבל שמעתי את זה מפי, וכמדומני שזה גם כתוב בספרים שלו, הוא היה מסתייג מן הניסוח הזה. מצווה ססי של צבי ישראל מקומו שקוסה בתוירה, שהרי לרוב הפויסקים צבי ישראל מזם זה דרבנן. והרי הוא אמר שלפי הרמב״ם, מי שמוסיף על המצווה, ואומר המצווה דרבנן, שהיא מן התוירה, עובר על לא איתו יוסף על הדובר. ולכן אין לומר את הנוסח הזה, יש קשה שעוברים על בעל תויסף. ולכן הוא היה אומר, לקיים מצווס, סבירס וויימר, וקוסוב בתוירו, וספרתם לכם מיועים הראשון. ואני חושב שזה הערה מעניינת, הערה נחמדה, אבל אני לא חושב שיש בזה קפיד לפי הלוך. קודם כל, גם לשיטה סרמה, מי יש איסור בהוראה? כאשר אדם סופר סביר על עצמו, הוא לא בא להורות הוראה ולא להוסיף על המצוות, ומה בכך שאומר נוסח שאולי משמעו שמדובר במצווה דיורייסה? אבל יתרה מזו, מצווה ססי, כשם שיש מנתוי למצוות עשי ומצוות לא תעשה, כך המדר הברן יש מצוות עשי ומצוות לא תעשה. בוסרוב וחולוב זה מצווה סלוי סס. מקרו מגילה ונר חנוכה הם מצוות עשי. יש מצוות עשי דרבונה, יש לאו עם דרבונה, כשם שיש מצוות עשי מן התוירה ולאו מן התוירה. ואם כן, מה הקפיד יש ומה המשמעות יש בלשון לקיים מצוות עשי? ברור שסבי ישראל היא מצוות עשי. הלא זה מצווה שאופן קיומה בקום ועשי, ולא הוא בשבע על טייס, אז מה החידוש יש? הלשון כמו שכוסף בתוירה. בסופו של דבר, גם אם סבי סבורים בזמן הזה לרבונן, אבל זה מיד לרבונן שיש לו כוונת תוירה, ומקור המצווה זה כמו שכוסף בתוירה שפת המחב. ולכן, א', אני לא חושב שיש משמעות מיוחדת שמדובר במצווה דאורייתא, וגם אם אכן כך משמע מדבריו, לא מדובר כאן בהוראה לרבים ולא לזולתו, ואין כאן כל קביעת הלכה, אלא לשון בלבד. והרי למקצה עשר ראשונים, סבי הסבורים בזמן הזה, אכן דאורייתא, אף על פי שרוב הראשונים סבורים, וכך מבואו גם בדברי הבישייתא, בסבי תוך בית אז, שסבי הסבורים בזמן הזה דאבו. אני זוכר שהרב מקלויסנבורג בעל דברי עצב גם פלפל הרבה בשאלה, כאשר אדם מקיים מצווה דאורייתא, והוא מתכוון למצווה דרבנן, או להפך, האם יש בעיה של מצווה סליחס כוונה, וגם בשאלה הזו, אינני רואה מקום גדול. אדם שמתכוון לקיים מצווה של סבי הסבורים, מה הקפדה יש? אם זה דרבנן והוא חושב שזה דאורייתא, או זה מלטויל והוא חושב שזה דרבנן, זה עדיין מצווה סבי הסבורים, אבל כל הגדר של כוונת המצווה זה רק להגדיר את המעשים כמעשי מצווה ולהבדילם ממעשים של רשוס. זה כל הגדר של כוונת במצווה, ולכן אין כל קפדה. אם מדובר במצווה דאורייתא והוא חושב שזה דרבנן, אם מדובר בדרבנן והוא חושב דאורייתא. יש מצוות רבות שהפוסקים נחלקו לגביהם, אם זה מנטויל מדרבנן, ולא מצינו בשום מקום שאדם כאשר הוא מקיים את המצווה צריך לכוון. אם אני מכוון למצווה דאורייתא בתנאי שזה מצווה דאורייתא, אם זה לא מצווה דאורייתא אני מכוון למצווה דרבנן, אין דברים כאלה. כי המצוות הן מצוות, בין אם הן מנטויל ובין אם הן מדרבנן, ולכן אין כל קפדה, לא מצד כוונת המצווה ולא מצד הוראת המצווה, בין אם הוא חושב או אומר נוסח שמשמעו שזה מנטויל וזה דרבנן או להפך. ולכן אני חושב שאין קפדה בניסוחים. אז פעם הנוסח הזה היה מופיע רק בסידורים של נוסח ספרד. היום אנחנו חיים בעולם של טשטוש גבולות ובלבול יוצרות, וראיתי לאחרונה שגם בסידורים נוסח אשכנז כתוב לשם ייחוד וכתוב רבוינו שלוילם, אין לי קפדה, בפרט כשאני מתפלל כאן ומגישים לי סידור נוסח אשכנז, אני שמח שלפחות הכניסו לשם את כל התפילות של סבי הסבורים. אבל במקורם לא נהגו לומר את התפילות האלה בקהילות אשכנז, רק בקהילות החסידים ועדות המזרח שנהגו בתפילות האלה, ולא אשכנזים מעולם לא אמרו, לא את ה... פרקים ואת הפסוקים ואת התפילות של החס ויסרויים ולא אלה שלפניהם. מה שכן נהגו כולם לומר זה תפילה על בניין בית המקדש, וזה מבוסס על הגמרא במנחה סמך וו עמוד א', שסבי הסבורים בזמן זה דרבנן זכר למקדש, ומכיוון שמדובר במצווה שעניינה זכר למקדש, נהגו להתפלל על בניין בית המקדש לאחר סבי הסבורים כמנהג ביססול, והתפילה הזו מקובלת על כל הנוסחאות ועל כל העדות את כולם. אז עסקנו היום באחד ההלכות היסודיות ביותר בכלל מצוות התורה, אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מיתו בפרטיה ודקדוקיה של הלכה זו. אין הנביא רשאי לחדש דבר, הרי נצטווינו לא להוסיף על המצוות ולא לגרוע מהם. בספרים רבים, ספרי מוסה וספרי חסידוס ובתוכחות רבות, למדנו את הלשון כל המוסיף גורע. הלשון הזו מופיע בחזל בסנדד הפחס בהקשר אחר. שם מדובר בדין מסוים של זוקן מאמרה. שם מופיע הגדרה כל המוסיף גורע, אבל בעלי המוסר הרחיבו את משמעות המשפט הזה. כל המוסיף גורע. והתורה אוסרת להוסיף על המצווס, שהרי מי שמוסיף עלול גם לגרוע. בספר תפרס ישראל יורד עשם עקוף צדק ה'. תפרס ישראל אנחנו מכירים על משנייס. מי זה תפרס ישראל הירד? ספרו הידוע והמפורסם של רבי יונס הנייביץ שזה ירד זה קרייסי פלייסי, אבל בהלכת נידו הוא קרא לספר שם תפרס ישראל, זה עקוף צדק ה'. לא נכנס להלכה סנידה עכשיו, זה לא הסוגיה שאנחנו עוסקים בו, אבל על חומרה מסוימת, רבי יונס הנייבשיץ מתנגד לחומרה ודוחה אותה, הוא מתבטא, אל תוסיפו, פן תגרעו. וזה תכוח המגולה על המחמירים. לא תמיד יש עניין להחמיר. אומר רבי יונס עיני ושצהל תוסיפו פן תגרו. כדרך שאנחנו מוצאים בלושן חזל כל המויסב גוריה. אז לפני הרבה שנים ראיתי פעם משל, אני חושב שזה משל של המגד בדובנה. לא בטוח, אבל משל זה משל. משל נחמד זה תמיד משל נחמד, ולא חשוב מבית מדרשו של מי יצא, אבל כמדומני שראיתי את זה בשם המגד מדובנה. אז פעם שכן נכנס לשכנו ואומר, חסה לי כפית, אולי אתה יכול להשאיל לי כפית? שמחה, למה לא? כפית? תן לו כפית. שבוע אחר כך השכן מכניס לו כפית ועוד כפית קטנה נוספת. הוא אומר, אבל לקחת רק אחד. הוא אומר, כן, לקחתי כפי, הולידה כפית. סיפור משנה, אבל למה לא? אצל יהודים אומרים, ומגט נמפמן, כשנותנים, לוקחים, אז הוא לקח את שתי הכפיות. זמן מאחר כך, עוד פעם השכן מקיש בדלת, והוא שואל, אולי אני יכול לקבל כוס, בשמחה רבה. בשמחה רבה, אחרי סבב ראשון, בשמחה רבה, נתן לו כוס. עברו מספר ימים, הוא מביא לו בחזרה את הכוס, ועוד כוסית קטנה, בשביל יש. מה קרה? הוא אומר, זה הולי, בסדר. זמן אחר כך, הוא מבקש פמות. ודאי, בשמחה רבה. עובר יום, יומיים, שבוע, שבועיים, לא חוזר. אז הפעם שכן ב' ניגש לדלתו של שכן א', דופק לו בדלת, לקח את הפמות, לא החזר, הוא אומר, כן, כן, שכחתי לגמרי, זה מת, הוא אומר. מה, הוא התחיל מצוק, השתגעת, הפמות מת? הוא אומר, כאשר כוסות וכפיות מולידים, אז לפעמים פמות גם יכול למות. והוא שברו חכמים, כל המויסב גוריה, ורבי יונס עיני ושיץ מסיר, אל תוסיפו פן תגרו. כי המצווה הזו יישא אשר אנוכי מצב עשרה. תויר זו, תויר שלמה היא. עליה אין להוסיף, וממנה אין לגרוע. כי כל מי שיוסיף, עלול הוא או אחרים לגרוע. והתורה שקיבלנו מקודשת היא, כשם שאין לגרוע ממנה, אין להוסיף עליה. המשל הוא משל נחמד, וההוראה, הוראה חשובה. אכן, אם נעבור להוסיף על מצוות התורה, צריך לקחת בחשבון שמאן דהוא עלול גם לגרוע. אם נתרחק מן ההכרה הבסיסית והיסודית שזוהו תורת אלוקים והיא מקודשת ואין בלתה ואין זולתה, פלוני יוסיף ואלמוני יבואו לגרוע. אבל אני חושב שיש הבנה נוספת, ולא תוסיפו עליו ולא תגרו ממנו. הסיבה שאסור להוסיף זה לא רק פן יגרעו, זו תוכחה של רבי יונס עיני ושיץ בקשר לדרכי הפסק וההוראה. אבל במצווה התורה אסור להוסיף, כי אסור להוסיף. כי רק הקדוש ברוך הוא יודע מה חובתו של אדם בעולמו, ומה תיקון העולמות, וכשם שאסור לגרוע, אסור להוסיף. כי כל מה שאדם צריך לפעול בעולמו, בדברי התורה. והרי אמרו חכמנו שהנוזי נקרא חויתם מפני שצייר עצמו מן היין, ומה רע יש בכך? ודאי, כי התורה לא ציווה לצייר את עצמו מן היין. וחז"ל התבטאו וכי לא די לך במה שאוסר התורה, מה אתה בא להוסיף עליה? ובירושלמי בסוף מסכת קידושין, קטע אחרון בירושלמי בסוף קידושין כתוב שעתיד אדם לתת את הדין אם יש פרי בעולם שלא אכל והנאה בעולם שלא נהנה ממנה. כך כתוב בירושלמי. אז יש שם שני פירושים בפני מוישה וקורב מידו. יש אחרונים שפרשו שהכוונה פרי חדש שמברכים עליה שחיינו, אז הוא הפסיד את הברכה. אמרו את פרי חדש עליו לאכול מן הפרי לטעום ממנו כדי להרוויח ברכס שחיון וברכס הזמן על מי שרואה פרי חדש. הדברים מחודשים, משום שבכה שיונו מדילה דגמורה, על הריה לא צריך לאכול, הרואה פרי חדש, כבר צריך לברך. אז אפשר לומר, מי שרואה פרי חדש, מברך עליה, משום שהוא עתיד גם לאכול ממנה, אבל אדם שלא נוהג לאכול מן הפרי, למה יברך על ריאתה? אבל בפשטס, הריה משמחת, וזה לא קשור לאכילה. אחרים פרשו, ואני חושב שמסתבר כדבריהם, לא, כוונת הירושלמי. הקודש ברוך הוא ברא בעולמו הוא בריאו הסתויבויס ואילונו הסתויבים להנויס בהם בניו אדום. למי הוא ברא? את אלה. מה? רק לגויים ולא ליהודים? לא לבניו חביביו? לא ידע לכו מה שאוסרו תוארו? אדם איננו צריך להתנזר ממה שהקודש ברוך הוא נותן בחסודיו המרובים ובטובו הגדול. אדם לא צריך להיות ואסור להיות נובל בשיסתו אלה, אבל לא בעל טייבה, אבל הוא צריך להכיר בטייבוסו של המוקאים. והוא שמרו חזל לנוזיו, חויתו הוא מפני שצייר עצמו מן היין. כי הקודש ברוך הוא נתן תוירו שלמה, עליה אין להוסיף, וממנה אין לגרו. נכון שחכמים באו והוסיפו וגזרו, משמרס למשמרס להכי כסעוד המעבירו, אבל כך תקנו לפי רוח קודשום, אבל התוירה היא תוירה שלהם. וכשם שאין לגרוע ממנה, אין להוסיף עליה. כי הקודש ברוך הוא יודע מה ליבו של אדם ומה דרכו, מה עבודו סוי ביי לא מוי, וכיצד הוא אמור לעסוק בתיקון העולמות, ולכן אין להוסיף על מצוות התוירה ואין לגרוע מהם. והמוסיף והגורע כאחד עוברים באותו לב, באותה עבירה חמורה. והאיסור להוסיף איננה רק פן יגרעו, אלא כשם שיש חסר במגרעת, כך יש גם חסר בתוספת. כי התורה היא תורה שלמה, וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה עבודת אדם מישראל בעולמו. והוא שאומר תוירה לא תוסיפון על הדבר ולא תגרעו ממנו. יהי רצון שנזכה תמיד לעשות רצון אבינו שבשמיים לקדש שם שמיים במצוות התוירה, ושנזכה בקרוב ימינו לביא אז משיח צדקנו ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן.